Parshas Shmi, Tavshin Samech Ches.
שנכנס אב ממעטים בשמחה. אז כתוב על המשנה, אמר רב יהודה ברי דרב שמואל בר שילת משמי דרב, כשם שמי שנכנס אב ממעטים בשמחה, כך מי שנכנס אדר מרבים בשמחה. אומר על זה רש"י, מי שנכנס אדר ימי ניסים היו לישראל פורים ופס. זאת אומרת, מי שנכנס אדר, הכוונה, כן, מתכוונים גם לאדר וגם לניסן. מי שנכנס אדר, הביטוי מי שנכנס הוא ביטוי מאוד תמוה, לא מוצאים אותו, ביטוי לא מצוי. זמן בדרך כלל, זמן לא נכנס, זמן מגיע, זמן בא, זמן באיזה אופן שהוא, זמן לא נכנס. לאן הוא נכנס? כאן אנחנו רוצים את הביטוי גם מי שנכנס אב וגם מי שנכנס אדם. מה זה נכנס? לאן נכנס? המשמעות של ימי ניסים על בית ישראל, פורים ופסח, אז מתכוונים לומר שצריך, חייב להיות צד שווה ביניהם, כי אחרת פסח חל בניסן. וכאן מדובר מי שנכנס אדם. אם מצרפים לפה את פסח, אז הכוונה היא, כן, להרבות בשמחה באדר, זה לא רק בגלל מה שקרה באדר, אלא בגלל מה שקרה באדר והמשיך בניסן. ימי ניסים היו בישראל פורים ופסח. זאת הסיבה למרבים בשמחה. הסיבה למרבים בשמחה זה החיבור של שני החודשים האלה. זה דבר שצריך ביאור, משום ש זה פשטות. מה שקרה באדר מספיק כדי להרבות בשמחה. די בו במה שקרה באדר. הגמרא הרי אומרת שמה שקרה באדר עדיף על מה שקרה בניסן. כתוב בגמרא שעל מה שקרה באדר חייבים לומר שירה יותר בקל וחומר. ומה מעבדות לחירות אמרו שירה, אומרים שירה. ממיתה לחיים לא כל שכן. זאת אומרת, מה שקרה באדר מחייב יותר שירה, זאת פעולה של שמחה. ברמב"ן כתוב להדיא ששירה זה קיום של שמחת הרגלים. שירה הכוונה הלל, וזה קיום של שמחה. גם ברמב"ם נפסק כך להלכה, בימים שאין בהם דין שמחה יתרה לא אומרים הלל. היינו, זה שמחה. אז אם יש קל וחומר עדיפות למה שקרה באדר, אז למה צריך להוסיף על מי שנכנס אדר גם את ניסה? נגד פשוטם של דברים, פשטות הדברים, כשמדובר במי שנכנס אדר, אנחנו מדברים על מה שקרה באדר, והאדר די בו בפשטות, די בו כדי להרבות בשמחה. מדוע רש"י מוסיף ימי ניסים היו לישראל, פורים ופסח? הדין סוגיית הגמרא במסכת מגילה בדבר, הגמרא מביאה מחלוקת תנאים, כמה דעות. בזמן שיש שני אדרים, אז איזה אדר הוא האדר שבו צריך לחגוג? באדר, איזה אדר הוא האדר שבו צריך לקיים את ימי הפורים, לקיים את ארבעת הפרשיות? אז יש שם כמה דעות. יש דעות שלהפך, צריך לקיים בדווקא באדר ראשון. יש דעות שאפשר לקיים גם באדר ראשון, גם בראשון וגם בשני. להלכה קיימה לה, כמו שאנחנו נוהגים. מקיימים את זה דווקא באדר שני, והסיבה היא, הסיבה זה מסמך גאולה, גאולה לגאולה עדיף. היינו, מעיקר הדין צריך היה להיות שאם אדר ראשון נקרא אדר, אז צריך לקיים בו מיד את מה שאנחנו חייבים לעשות בחודש אדר. גם מדין אין מעבירים על המצוות, כתוב בגמרא. אם רק אפשר לקיים, אז צריך מיד לקיים. זאת אומרת הגמרא, לא. מסמך גאולה לגאולה תפי עדיף. ההכרעה היא שאנחנו צריכים להסמיך את גאולת הדר לגאולת ניסה. היינו, זה כבר, כאן כבר כתוב שגאולת הדר מצד הדר, אז מתחייב להסמיך אותה לניסה. הדינים האלה, למשל, דיני ארבעת הפרשיות, זה הרי בוודאי, ארבעת הפרשיות הם בוודאי דינים של אדר. זה מפורש גם במשנה, בגמרא. הגמרא אומרת, לעניין ארבע פרשיות, אז שני אדרים שווים. אין בין אדר ראשון לאדר שני, אלא קריאת המגילה ומתנות לאביונים. לעניין ארבע פרשיות, זה וזה שווים. זאת אומרת, קריאת ארבעת הפרשיות הם דינים בחודש אדר. ולמי שאומר שקוראים אותם באדר ראשון, אז בשבת שמברכים אדר שני, קוראים פרשת החודש. שיש עוד יותר מחודש עד ראש חודש ניסן. יכול להיות חמישה שבועות עד ראש חודש ניסן. וקוראים את זה ככה, כמו בדיוק כמו שאנחנו נוהגים באדר שני. כשמברכים מברכים את חודש ניסן, אז קוראים את פרשת החודש. למי שאומר שעושים את זה באדר ראשון, אז כשמברכים את חודש אדר שני קוראים את פרשת החודש. מה לזה ולזה? זה נשמע לא כל כך לעניין. איפה? פרשת החודש היא עוד רחוקה מאוד. כמה שורות טובים עד שנגיע לחודש ניסן. מה זה עושה פה? עכשיו הזמן. מתכוונים לומר פה שחודש ניסן מתאפשר מכוחו של אדם. ולכן צריכים לקרוא באדר, אדר, ואם הדין הוא באדר ראשון, אז צריך באדר ראשון לקרוא את פרשת החודש. פרשת החודש מתאפשרת מכוחו של אדר. פרשת החודש, היינו, הפרשה של החודש הזה לכם ראש חודשים. זה מדבר בראש חודש ניסן, בחודש ניסן. זה מתאפשר מכוחו של אדר. ואותו אדר, אז אם הוא צריך להיות אדר ראשון, אז קוראים את זה באדר ראשון. זה מה שמביא את החודש. זאת אומרת, אנחנו לומדים כאן, וגם בלשון רש"י, פורים ופסח, אנחנו לומדים שהשמחה המיוחדת של אדר זה גם השמחה שקרתה באדר, וגם העובדה שאדר הוא זה שמביא בעקבותיו, הוא מביא, על ידו מגיע ניסן. מכוחו מגיע ניסן. מכוחו של אדר מגיע ניסן. זה דבר שכמובן צריך להיות. הולדת שלנו, של עם ישראל, ההולדת הייתה בליל יציאת מצרים. כמו שכתוב, זו פרשה שלימה בספר יחזקאל, כתוב מפורש, מולדותייך ויום הולדת אותך. ובהמשך כתוב שהפסוקים מפרשים שם שנולד כאן ולד ולא טיפלו בו כראוי. נולד ולד ולא טיפלו בו, לא קיבלו אותו כמו שמקבלים ילדים שנולדים. הומלח לא הומלחת והוכתל לא חוטלת. ולא טופל כראוי, הולד לא טופל כראוי. ובנוסף, ויעבור עלייך ויראך מתבוססת בדמייך, ואומר לך בדמייך חיי, ואומר לך בדמייך חיי. וחזל דורשים על זה שכאן מדובר על דם פסח ודם מילה, אלו שני הדמים, שני הדמים, והדמים האלה הם אלו שהעמידו את כלל ישראל, הם אלו שמכוחם אנחנו חיים. בדמייך חיי, זאת הייתה הלידה. יציאת מצרים, כתוב, זה גם פסוק, זה יותר מפורש, או הניסה אלוקים. שם מדובר על אלוהים אחרים. או הניסה אלוהים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי, במסות, באותות ובמופתים. חז"ל דורשים על גוי מקרב גוי, זה כרועה שמושיט ידו למעי בהימה ומסייע ללב. זה נקרא גוי מקרב גוי. גוי מקרב גוי, קרב המכוון, ממש קרב. מדובר פה על קרביים. גוי מקרב גוי, לידה. זאת אומרת, יציאת מצרים הייתה מעשה לידה, וכאן נולדנו, כאן נולדנו. אילו הייתה לנו הלידה הזאת בלבד, אילו זאת בלבד הייתה הלידה שלנו, אז לא היינו מחזיקים מעמד. זאת אומרת, אם כל עצמנו, כל, כן, כל ההיות שלנו היה מכוח הלידה הזאת בלבד, אז כבר לא היינו, כבר מזמן לא היינו קיימים. וברור, לכאן מצטרפת הלידה של חודש אדר. אבל עניין הלידה של חודש אדר הוא הלידה שבאה מתוך גזירת מיתה. הלידה של חודש אדר הייתה, זה מה שנקרא בלשון הגמרא, ממיתה לחיים. הלידה של חודש אדר הייתה לידה שבאה מכוח גזירת מוות, גזירת מיתה. גזירה שנכתבה ונחתמה, כתב אשר נכתב בשם המלך, ונחתום בטבעת המלך, אין להשיב. וזה, כמו שכבר הזכרנו הרבה פעמים, הכתב הזה נשאר קיים עד עצם היום הזה. כתב מלכות להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, מנער ועד זקן, טף ונשים ביום אחד, ביום מסוים. הגזירה הזאת נשארה, היא קיימת, והיא קיימת עדיין כדבר מלכות. מה שהציל אותנו זה האגרות השניים, כמו שידוע, כמו שכתוב במגילה המפורש. אי אפשר להשיב את הכתב שנכתב בשם המלך. האגרות השניים היו אשר נתן המלך ליהודים אשר בכל מדינות המלך להיקהל ולעמוד על נפשם מה שמתברר במגילה זה אילו הגזירה הייתה מתבטלת, אילו אותו כתב שנכתב בשם המלך ונחתם בטבעת המלך, אילו כן היו מצליחים להשיב אותו, אז לא היה ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים הימה בשונאיהם. אז היינו אולי ניצלים ממוות לחיים, אבל זאת לא הייתה הצלה של פורים. מזה לא היה נשאר שום דבר. דווקא, עד הרבה, רק משום שאותה גזירה נשארה, אותה גזירה הייתה קיימת, ואותה גזירה עדיין עמדה מעל ראשינו. ומשום כך הרי באו, משום כך סיברו אויבי היהודים לשלוט בהם. רק משום אותה גזירה. אז קרה מה שקרה. אז ביום אשר סיברו אויבי היהודים לשלוט בהם ונהפוכו, אשר ישלטו היהודים הימה בשונאיהם. זאת אומרת, אותה הצלה קרתה רק משום שאותה גזירה הייתה קיימת, הייתה באמת קיימת. זאת אומרת, היא הייתה קיימת כפקודת מלכות, כאפשרות, מותר לכל חיל עם ומדינה, מותר להם להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, מנער ועד זקן, טף ונשים ביום אחד. האגרות השניים מאפשרים להיקהל ולעמוד על נפשם. אבל מה שניתן לכל חיל עם ומדינה לעשות, הדבר הזה נשאר. ואם היו עושים את הדבר הזה, אז היו עושים כחוק. היו ממלאים, מקיימים את רצונו של המלך, שהוא מעולם לא התבטל. מעולם הוא לא חזר בו, אין להשיב. דווקא מכוח אותה גזירה, משם באה הצלה. ביום אשר סיברו אויבי היהודים לשלוט בהם ולהפוך, ההצלה הגיעה דווקא משם. באופן שמה שמתברר בחודש אדר, הדבר, הגילוי הגדול, אותו גילוי גדול שמתברר בחודש אדר, זה זה שיש קיימת עוד אפשרות של לידה. קיימת אפשרות של לידה והיא התממשה בפועל. קיימת אפשרות של לידה שבאה מתוך גזירת מוות. מתוך גזירת כליה, מתוך גמר דין, שעל פי דין, מי שנגמר דינו למיטה, אז דינו כגמר טבע. דינו כאדם ש... אדם הרוג, אדם ש... מי שהורג אותו פטור. גברא קטילה, ההורגו פטור. מתוך מצב כזה שהמצב הזה נחשב בפועל למוות. גזירה כזאת, כמו שאמרנו, גזירה כזאת עושה אדם, הופכת אדם לגברא קטילה. והגזירה הזאת דווקא היא הביאה לאותה תשועה גדולה. נמצא אם כן כלל ישראל חייב בהכרח חייב להיוולד פעמיים. כלל ישראל נידון למה שנקרא בלשון, השתמש בלשון שאנחנו אומרים בהגדה של פסח, שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו, אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו. בכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו. לא תמיד אנחנו יודעים את זה, ולא תמיד אנחנו חשים בזה, אבל אותם גזירות, אותם עומדים עלינו לחלותינו, אז הסיום, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידה. אלמלא הדבר הזה נגזר עלינו, וזה דבר שהוא בעצם, למה נקרא שמו הר סיני? שירדה שנאה לאומות העולם עליו. הר סיני נקרא על שם אנחנו מדברים תמיד על סיני, סיני, סיני. חזל דורשים את המילה סיני בהמוני אופנים. אחד האופנים זה סיני בגימטריה סולם. סיני זה הסולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיים. זה סיני. חזל אומרים מניינה, כן. מניינה דדין כדין, חושבנה דדין כדין. המילה סולם והמילה סיני, כן, ערך, הערך המספרי זהה. מתכוונים לומר לנו שסיני, משה קיבל תורה מסיני, סיני, סיני זהו זה נקודת החיבור שבין העליונים והתחתונים. סיני כביכול, וירד השם על הר סיני. סיני זה הסולם מוצב ארצה לראשו מגיע השמיימה. בסיני היה החיבור שבין המעלה והמטה. למה נקרא שמו סיני? שירדה שנאה לאומות העולם עליו. אומות העולם שונאים אותנו, ולכן זה נקרא סיני. סיני על שם השנאה. חייב להתאים עם כל מה שחזר אומרים על סיני, זה חייב להתאים. זה השם עצמו, אותו סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיים, נקרא בעצם על שם הסיני. שונאים אומות העולם, שונאים אותם. הדבר הוא ברור, אומות העולם שונאים אותנו משום שאנחנו מורידים להם הנה את השמיים. אנחנו מורידים להם על אפם ועל חמתם, אנחנו מורידים להם הנה את השמיים. הם מאוד לא מעוניינים בזה, הם לא רוצים את זה, הם לא רוצים את זה, פירוש לא רוצים את זה. כל אומות העולם, מעולם הם לא התחרטו מאותו מגדל שהם בנו בדור הפלגה. הם מעולם לא התחרטו מזה. מעולם. הדבר היחידי שנעשה בהם זה שכשהם היו כאחד, הם היו מלוכדים, הם היו שפה אחת ודברים אחדים, אז כך נאמר, כך נאמר, כך נאמר למעלה, וזה נאמר בשם בורא העולם, ואתה לא ייבצר מהם כל אשר יזמו לעשות. כך, בצורה כזאת, הם מסוגלים לבצע כל דבר. לא ייבצר מהם כל אשר יזמו לעשות. אז הבה נרדה ונבלה שם שפתם אשר לא ישמעו איש את שפת רעהו. ומשם בורא העולם הפיץ אותם בכל העולם כולו, וכך הם נפרדו, כל אחד איש לארצו, למקומו ולשפתו. אבל הפירוש הוא שכל אחד בשפתו המשיך את דור הפלגה. את מה שהם החליטו כשהם היו יחד, את ההחלטה הזאת הם מעולם לא ביטלו, לא, הם גם לא מתכוונים לעשות את זה. ההחלטה הזאת לא התבטלה אף פעם. מה שקרה זה שהם פשוט התפזרו. התפזרו זה שאותה החלטה היא מתורגמת, במקום שהיא הייתה בשפה אחת ובדברים אחדים, אז היא מתורגמת ל-70 שפות. אבל הדבר, כן, העיקרון, העיקרון הוא מה שאמרו אנשי דור הפלגה. זה הדבר, זאת הייתה ההכרזה שלהם. אנחנו כאן בעלי הבית. למעלה, כביכול, שם בקומו של בורא העולם. אנחנו נבנה לנו מגדל וראשו בשמיים ונעשה לנו שם בין נחוץ על פני כל הארץ. זאת אומרת, מגבול השמיים אנחנו השליטים. משם ומטה המקום שלנו. כל הנהגותיו יתברך הם מתגלים בשמות. כביכול בורא העולם מנהיג את העולם, וכל הנהגה יש לה שם, כל הנהגה יש שם, מידת החסד יש לה שם, מידת הדין יש לה שם, מידת הכבוד יש לה שם, מידת הניצוח יש לה שם, מידת המלכות יש לה שם, כל המידות כולה, לכל מידה יש שם. וכשאנשי דור הפלגה אמרו ונעשה לנו שם ונפוץ על פני כל הארץ, זה הכוונה, אנחנו ניקח לעצמנו את עניין השמות, עניין השמות שייך לנו. כלומר, כל עניין ההנהגה שאלו הם שמותיו של בורא העולם, כל זה שייך לנו, כל זה שלנו. בעיקרון היה להם כוח לבצע את זה, הכוח ניטל מהם על ידי הפיזור והשבעים לשון. כלומר, אותה לשון אחת התפצלה לשבעים לשון. ואותה הוויה ביחד, אותה היות יחד של כולם, כן, בצילו של תחת העיר והמגדל אשר בנו בני האדם, אז אותה היות ביחד התפזרה, התפצלה. אבל זה דבר ברור שכל אחד ואחד לקח איתו את העיקרון ולקח אותו למדינתו ולשפתו. אם יש מקום שהמקום הזה הוא עצם עניינו, זה חיבור שמיים וארץ, כלומר הצירוף של העליונים והתחתונים, המעלה והמטה נמצאים שם ביחד, שם נמצא הסולם שהוא מוצר ארצה לראשו מגיע השמיים, זה סיני. הדבר הזה הוא המקור לשנאה שהם שונאים אותה. שונאים אותה זה הכוונה. הם לא יכולים לסבול את עצם הנוכחות שלנו בעולם. עצם היותנו בעולם זה נגד אותה שפה אחת ודברים אחדים שהם כבר החליטו על זה. החליטו על זה וזה תורגם ל-70 לשון. והתפרס על כל העולם כולו, על כל המדינות. עקרונית הם לא חזרו בהם משום דבר, רק במקום להיות ביחד אז הם התפזרו על פני כל העולם כולו, אבל עם אותה החלטה, על פני כל העולם כולו הם התפזרו, אבל אותה החלטה, אותו דבר שהם החליטו, השמיים שייכים למי שיהיו שייכים, אבל הארץ היא שלה. זה העיר והמגדל אשר בנו בני האדם, העיר הזאת נהייתה כל העולם כולו, כל ערי העולם כולם, והמגדל זה כל מגדלי העולם. העיר והמגדל אשר בנו בני האדם זה ההכרזה הזאת, ההכרזה הזאת, ההכרזה הזאת מהשמיים ומטה, אנחנו בעלי הבית. שלוש כיתות היו באנשי דור הפלגה, כמו שכתוב בגמרא. הם התחלקו לשלוש כיתות. היו כאלה שאמרו נעלה ונשב שם, היו כאלה שאמרו נעלה ונעשה עמו מלחמה, והיו כאלה נעלה ונשב שם, זה הכוונה. נתנהג כבעלי הבית. נעלה ונשב שם. אנחנו, כן, אנחנו יושבים. אנחנו יושבים בגג של העולם. משם ומטה זה הכל שלנו. התפרסנו על כל התחום כולו, וכל התחום כולו בחזקתנו. ככה זה. נעלה ונשב שם, נעלה ונעשה עם המלחמה, נעלה ונעבוד עבודה זרה. כל קט וקט, סופו של דבר מתכוונת לאותו דבר, אבל בעיקרון הם לא סובלים, הם לא יכולים להעלות על הדעת שישנה מציאות בעולם שמתנגדת לזה. הדבר הזה חייב להיות על פני כל העולם כולו, זאת השנאה ששונאים אותה. הקיום שלנו עצמו מפריע, מעכב, לא נותן, משום שההחלטה הזאת שהם החליטו, העיקרון הזה שהם דוגלים בו, כן, דוגלים בו, העיקרון הזה הוא עיקרון שבעצם עניינו מקיף את כל העולם כולו. ואם יש מישהו שלא מצטרף לזה, אותו מישהו מפריע, אותו מישהו כמעט מבטל את כל העניין. זה לא מעלה ולא מוריד, אם הם נמצאים ביחד או נמצאים אומה אומה, זה לא מעלה ולא מוריד, זה לא משנה. הדבר הזה הוא כלל עולמי, שייך לכולם. וכל מי שמייצג את ההפך, אז הוא. השנאה, עניינה של השנאה, שנאה של כל אומות העולם. חוץ מהשנאה המיוחדת שעשיו שונא ליעקב. אבל השנאה של כל העולם כולו, שנאה לכל אומות העולם, זה משנאה. כל אומות העולם, עניינם הוא לנתק את השמיים ואת הארץ, אלו מאלה. להפריד, להפריד. הדבר שמחבר שמיים וארץ, הדבר שמחבר שמיים וארץ, הדבר הזה הוא לדידם, כן, זה מפריע לעצם הקיום. זאת השנאה. זאת שנאה בלתי מובנת, חסרת פשר, אף אחד לא יודע, אף אחד לא יודע מה הם רוצים. מה חסר לי? מה עשינו להם? מה עשינו להם? מה שעשינו להם זה העובדה שאנחנו קיימים. וזה פוגע בהם. זה פוגע בהם משום שבשורש הדברים, אותה החלטה היא החלטה שהיא חיילת, בעצם עניינה. היא כוללת ומקיפה את כל העולם כולו. אין לנו מושג. הדבר הזה, שוב, הדבר הזה הוא באמת תמוע, הוא באמת בלתי אפשרי, הוא באמת לא מובן, לא מובן, חסר פשר. כששואלים אדם עם מידה מינימלית של יושר, למה? למה? מה זה? מה זה? מה עשיתי? מה זה? מה פשר השנאה הזאת? והדבר הזה הוא, זה הולך, זה עובר מדור לדור, בכל דור ודור עומדים עלינו לחלוטין. כל דור ודור נולדים חדשים, לא יודעים משום דבר. הם לא עברו את זה, לא חוו את זה. הם לא יודעים, אבל זה נמצא בכל דור ודור. בכל דור ודור. כל דור חדש מביא את זה, שוב, מעלה את זה שוב על פני השטח, שוב. מה? למה? למה? אני לא יודע. אני לא יודע, ככה זה. שוטים שבעולם מוצאים כל מיני טעמים,
בגלל זה, בגלל זה, בגלל שאתם נוהגים כך, שאתם נוהגים כך.
תביאו להם דוגמאות לעשרות, למאות, לאלפים וליותר. מכולם, אתם עצמכם.
זה לא יעזור. זה לא יעזור. והמצב הוא, זה דבר ברור, כן. שוב, צריך תמיד לזכור את זה, לחזור על זה ולזכור את זה, כן. צריך תמיד, תמיד לזכור בלדם. אם נעשה משאל ונעבור מאדם לאדם, וכל אדם יענה את מה שבליבו באמת, אז ההחלטה להשמיד, להרוג ולאבד אותנו, תהיה קרובה ל-100% מכל בעלי עולם.
אולי יש כמה, אנשים אני יודע, יש כמה אנשים מוזרים ושונים, שלא אכפת להם, לא אכפת להם שכמה יהודים מסתובבים בעולם. אבל זה מיעוט קטן, זה מיעוט קטן, מיעוט אפסי. וזה לא מעלה ולא מוריד. ההצהרות שמצהירים הן הצהרות שקר. הדבר ברור, אין בזה שום ספק. לכן הדבר הזה תמיד צף מחדש, זה עולה, זה שוב מגיע, שוב מגיע. עוד דור. אף אחד לא גילה להם, אף אחד לא חינך אותם, אף אחד לא לימד אותם. לא, באופן רשמי לא מלמדים. לא מלמדים לשנוא את היצורים האלה. הם יודעים את זה לבד. לא צריכים שילמדו אותם. הם יודעים את זה לבד. מאיפה הם קיבלו את זה? מסיני. בלבד עמד עלינו לחלותינו, אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו. אחד בלבד, יש סיבות, אפשר למצוא סיבות לאחד בלבד. בכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו, שום סיבה לא תעזור. הסיבה היא בעצם המהות, בעצם הקיום, בעצם הקיום. כלל ישראל נולד, אבל מתחייב, המציאות מחייבת שתהיה עוד לידה. עוד לידה, עוד לידה, משום שאחרת אותה לידה תכלה, תתבטל, תהיה כלא הייתה. חייבת לבוא לידה שנייה, והלידה השנייה הזאת היא הלידה של מתוך, כן, מתוך העומדים עלינו לחלותינו. העומדים עלינו לחלותינו, זה עצמו, זה עצמו מקיים אותו. זה עצמו נותן לנו כוח. אמרתי נותן לנו כוח, נותן לנו חיים, נותן לנו קיום. כאן צריך לזכור, כיוון שהדבר הגיע מסיני, הדבר הגיע מסיני, אז בסיני נמצא הדבר הזה, וזה מצטרף לסיני. כלומר, הדבר הזה צריך להיות חלק ממתן תורה. זה צריך להיות חלק מהחיבור שלנו לתורה. הקשר שלנו לתורה. ועובדה, וכך היה מעשה. ואותה דוגמה של, שלפי הרבה מפרשים עליה נאמר שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלוטי. אז הדבר הזה, העמד עלינו לחלוטינו, הגיע מסיני, וההצלה הגיעה מסיני. ההצלה הגיעה מאותו מקום שהשנאה הגיעה. ההצלה הגיעה מאותו מקום שהגזירה הגיעה. אותו ונהפוך הוא. אותו ונהפוך הוא. אשר ישלטו היהודים הימה בשונאיהם, זה מה שמעמיד אותנו, זה המקיים שלנו, זה מה שנותן לנו חיים, זה מה שמוליד אותנו מחדש. מה שמונח כאן זה אותו חידוש של הדור קיבלו בימי אחשוורוש. אנחנו, כשאנחנו חוזרים לסיני, אנחנו חוזרים לסיני, אז אותה סיני עצמה, אותה סיני היא זאת שממנה הגזירה לחלות אותנו, וממנה באה ונהפוך מאותה סינה. על מה שכתוב בגמרא בדף פחת בשבת, הגמרא מפורסמת, הדור קיבלו בימי אחשוורוש, בימי אחשוורוש, אומר על זה רש"י, מדוע? מאהבת הנס שנעשה לה. מאהבת הנס שנעשה לה. מאהבת הנס שנעשה לה. זאת לשון שהיא מאוד מוזרה, מאוד קשה, מאוד, כמעט בלתי אפשרי. איך אנחנו מצאנו אהבת נס? הנס הוא הדבר האהוב, או ההצלה שבאה בעקבות הנס היא הדבר האהוב. את מה אנחנו אוהבים? את הנס? מה פירוש המילים מאהבת הנס? איך אוהבים נס? הפועל היוצא של הנס הוא הדבר האהוב. אם קרה נס וניצל מי שניצל, אז המאורע הזה, זה המאורע שאותו אני אוהב. אותו אני אוהב. וזה אני חפץ. אבל אהבת הנס עצמו, האהבה מתייחסת אל הנס בעצמו, אהבת הנס שנעשה להם. יותר נכון לנסח, זה אהבת החיים שניתנו להם מכוח הנס. כאן צריך לבאר משהו עקרוני קצת. אני רוצה לבאר כאן איזשהו עיקרון, דבר שהוא בעצם עיקרי האמונה, אבל זה דבר עקרוני וזה דבר שהוא נוגע, שייך, כל אחד ואחד מאיתנו חי את זה. נראה, נתבונן קצת. חז"ל מגלים לנו, רע רע, כל מה שנקרא רע, רע לא יורד מלמעלה, אין רע יורד מלמעלה. כביכול בורא העולם, כן, הוא לא הוריד, הוא לא הוריד רע לעולם. מי שהוריד רע לעולם זה אדם, הוא זה שעושה את הרע. מתכוונים פה ללמד אותנו, לגלות לנו, למעלה לא יגורך רע, שם אין רע, שם אין רע. אם אין רע, אז איך יש פה? אם שם אין, איך יש פה? ואף אחד, כמובן, כן, אף אחד לא יחלוק שהעולם מלא רע, מלא רוע, מלא רשע, מלא, כן, הלוואי וגם קצת טוב היה בעולם. איך, אם הרע לא יורד מלמעלה, אז איך הוא הגיע הנה? איך הוא הגיע הנה? מאין? נשאל אותו מאין באנו. איך הוא הגיע הנה? העיקרון, העיקרון, האמת, אין קיום לרע, אין לרע מקור אחר, המקור הוא אחד. וכאן נמצא הסוד הגדול של דבר והיפוכו. הבחירה שניתנה לנו זה אנחנו יכולים לבחור בדבר, ואנחנו יכולים לעשות את ההפך. ההפך, ניתנה לנו רשות להפוך את הקערה על פיה. כל רוע שאנחנו מוצאים בעולם הוא לא דבר כשלעצמו, לא דבר בפני עצמו, הוא פשוט ההיפוך של הטוב. את ההיפוך הזה, את זה אנחנו עושים. ההפך הזה הוא שייך לנו. מי שהופך את הקערה על פיה, זה לא מלמעלה. האפשרות שניתנה להפוך את הקערה על פיה, דהיינו, לקבל את כל הדברים בהיפוך. ניתן דוגמה. ניתן דוגמה. רבותינו מגלים לנו שורש הבריאה היא במאמרות של מעשה בראשית. אותם מאמרות, עשרה מאמרות, בעשרה מאמרות נברא העולם. המאמרות של מעשה בראשית שורשם באותיות. השורש הראשון הוא האותיות והצירוף, צירוף האותיות. זה הדבר, כאן נמצאת היצירה הבסיסית, ההתחלתית, של צירוף אותיות למילים. הצירוף הראשון של האותיות זה צירוף כל אות לכל אות אחרת. כל אות ואות מצטרפת לכל אות אחרת. הצירוף הזה הראשון הוא נקודת היסוד של כל המאמרות כולם, של כל הבריאה כולם. האלף בית הוא חבית אותיות, חבית אותיות. אז כביכול בורא העולם את האותיות האלה צריך לצרף. אז האות א', אנחנו מדברים כעת על צירוף בקו ישר, קדימה. אני ממשיך ישר, כפי סדר האותיות. אז את א' אני יכול לצרף ל-21 אותיות, לב', לג', לד', עד ת'. 21 אותיות. כל אות, כן, היא אחת מ-22.
אז לכל אות יש 21 צירופים. אבל הצירוף הישר זה הצירוף הראשון. אז א' מצטרפת ל-21 אותיות, ב' מצטרפת רק ל-20, כי ה-21 זה צריך כבר ללכת אחורה. ב' ל-א'. הצירוף הזה לא קיים. במערכת הזאת אז קיימים רק הצירופים הנשארים. הצירופים שהם הולכים לפי הסדר קדימה. זה לפי החשבון, וזה יודע כל ילד, כן. לפי החשבון, דהיינו, 21 ועוד 20 ועוד 19 ועוד 18 וכולו עד ועוד 1. אז ביחד זה ריש למד א', 231. אלה הם השערים שנקראים ביושר, ישרים. עכשיו כנגד זה, אז יש גם שערים הפוכים, דהיינו תף כלפי אחורה. כן. תף מצטרפת אחורה, שוב, התף מצטרפת ל-21 אותיות, השין מצטרפת אחורה ל-20, וכן הלאה זה יורד והולך עד ב' שמצטרפת עוד אחת, וזהו. אז ב' הצטרפה ביושר ל-20 אותיות, אחורה לעוד אחת, אז יש לה את כל 21 הצירופים. וכן הלאה, כך כל עוד ועוד. אז יש לה את הצירופים שלה, את כל מלוא הצירופים שלה, מהצירופים ביושר והצירופים ההפוכים. שני אלה, יחד, כן, ריש למד א', פעמיים. זאת אומרת, 231 פעמיים זה בגימטריה נתיב. נתיב. כלומר, תף סמך ב'. נתיב. ואלו הם הנתיבות שבהם ברא בורא העולם את העולם. אלה הם הנתיבות. זאת אומרת, אלו הם שורשי כל המאמרות כולם. אבל מכיוון שזה התחלק לשניים, הצירוף כלפי פנים והצירוף כלפי החור, אז מכאן ניתנה רשות לומר מאמרים הפוכים מהיושב. הצירוף הזה נברא והצירוף הזה נברא. האדם צריך לבחור את הצירוף הנכון, אבל הוא יכול להשתמש גם בצירוף ההפוך, מכיוון שגם הצירוף הזה לגיטימי, נמצא בעולם. אז מכאן ניתנת אפשרות, יש אפשרות להפוך את הקערה האופייה. בשלב במקום אחד כתוב שהמילה ישראל זה יש ריש למד א'. זאת אומרת, לנו צריך להיות הריש למד א', האלו שהם הישרים, שהם המכונים. על כל פנים, ניתנה רשות להפוך את הקערה האופייה. היינו, אין מקור אחר. המקור הוא אחד. רק או שהוא ישר, או שהוא הפוך. אם אני מקבל אותו הפוך, אז הפועל היוצא הוא ההפך. ישנה חיבה מיוחדת לגילוי הזה. הגילוי הזה הוא גילוי נפלא מאוד. כל הבריאה כולה סובבת סביב הגילוי הזה. הקדוש ברוך הוא עתיד להפוך את הכל בחזרה למצב הנכון. הכל יחזור ויתהפך ויגיע למצב הנכון.
כשכתוב על המלך המשיח שיגאל את העולם, אז כתוב עליו בנבואה, אנחנו מזכירים את זה תמיד, הנבואה של צפניה, כי אז אין פה חלמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם ולא עובדו שכן אחד. איפה כביכול, זאת אומרת הכל יתגלה, לא צריך לגלות שום דבר חדש, אין שום דבר חדש, הכל נמצא, הכל קיים, רק הכל נמצא במצב הפוך. עקרונית, מי שיודע לקרוא הפוך, אז יכול להסתכל היום בעולם ולראות את כל האמת כולה. פשוט, האמת כולה היא ההפך מכל מה שאנחנו רואים. רק אנחנו לא יודעים לקרוא לא ישר ולא הפוך. כל מה שאנחנו רואים, אז אנחנו רואים הפוך. מי שיודע להפוך את הדברים, נכון? יודע לקרוא את כל התורה כולה. אברהם אבינו עשה את הדבר הזה וראה בבריאה את כל התורה כולה. כל מי שהופך את השגר נמצא בעולם האמת. מישהו חשב פעם, מישהו מעלה בדעתו שהגילוי הזה זהו הגילוי הנפלא ביותר שישנו בעולם? הגילוי הפשוט הזה, מה שאנחנו אומרים עכשיו, בואו נתבונן. יש לה תופעה אצל בני אדם, אנחנו לוקחים ומראים לבן אדם איזשהו דבר, אבל ככה בתוך כדי דיבור אנחנו מראים לו את נקודת ההפך, אז הוא פורץ בצחוק. מה מצחיק בני אדם? אם נבדוק מהו הדבר שמצחיק בני אדם, זה, תשאלו כל בתחן, זה נקרא לדבר בכיוון מסוים להפוך את זה, כך, מיד, להפוך את זה, והדבר הזה זה דבר שהוא מעורר צחוק. צחוק זה גילוי מסוים של שמחה. מה משמח אותך? מה משמח אותך בהבל הזה, בשטות הזאת, שמישהו כאן הפך איזה מילה ו... מה קרה? מה משמח אותך פה? ישנם דברים מצחיקים שבני אדם לא יכולים להתאפק. ישנם בתכנים שיכולים לקבל על עצמה להצחיק כל קהל, אפילו קהל מסכן מאוד, מוכה מאוד, אבל ישנם בני אדם שמסוגלים לעשות את זה, מסוגלים להצחיק כל קהל. הטריק של צחוק הוא תמיד היפוך, תמיד, לעולם. אני לא רוצה לתת דוגמאות, בכל זאת אני לא מתכוון לתפקד פה כבתכן, אבל הטריק של צחוק זה היפוך. מה משמח בני אדם כשמגלים פתאום היפוך? מה זה? מה משמח? והצחוק זה לא יעזור. הצחוק זה ביטוי של התפרצות מסוימת, של שמחה, שבשום אופן אי אפשר להבין. מה ריבונו של עולם משמח אותך פה? מה משמח אותך פה? מה קרה? אבל הוא אמר איזה בדיחה, מצא איזה דבר הבל, ושם באותו דבר הבל אז הוא הפך את זה, או עוד פעם, או היפוך של משפטים מסוימים עם כמה משמעויות והדברים מתהפכים ממצב למצב, או מצבים של כותביים זה לזה. בן אדם מסתובב עם שני מצבים הפוכים זה לזה, מצד אחד הוא מסתובב כנכבד מאוד ומצד שני הוא מסתובב כלץ. זה מצחיק, מצחיק. דוגמאות לא חסר, אבל זה מצחיק, דברים מצחיקים.
הדוגמה שאנחנו תמיד נותנים. דוגמה שתמיד נותנים, רק דוגמה אחת, אבל זהו הדבר המצחיק. דוגמה של בן אדם שהולך עם כל מלוא הנכבדות, עם כל החשיבות, עם כל ה... ובא איזה לץ, זה מדביק לו זנב. ורואים אותו, רואים את ההפך, את שני הקצוות, את הכתבים. מצד אחד, הנכבדות המלאה, כל החשיבות, כל החשיבות. ומצד שני, יש כאן משהו שוב. דבר, כשרואים דבר כזה, כשרואים את זה, מצב כזה, זה מצב מצחיק. וכדומה, כל אחד יבדוק את הדברים המצחיקים וימצא, שמה שעומד כאן, הצחוק הוא, הצחוק הוא מההיפוך. מה משמח בהיפוך? מה מצחיק? מה מעורר בני אדם לצחוק כשהם רואים היפוך? מה קרה? מה קרה? זאת תופעה לא מובנת. תרחו עליה הרבה, להסביר אותה. תרחו הרבה, כן. מה שהם שאירו אחריה זה צחוק. ותופעה באמת לא מובנת. מה? מה? צחוק זו תכונה אנושית. צחוק זו תכונה אנושית. זה אחד שני מסר כוחות הנפש שהתחלקו לפי החודשים. התכונה של צחוק היא שייכת לחודש אדר. חודש אדר זהו החודש שהמקביל לו בתכונות הנפש של בני אדם זה צחוק. חודש אדר זה החודש של צחוק. מה קרה בחודש אדר? דבר אחד, החודש אשר נהפך. אין חודשים שהתפתחו. זהו החודש אשר נהפך. החודש אשר נהפך הוא החודש של צחוק. מה משמח בני אדם בצחוק? בהיפוך הזה. הגילוי של ההיפוך. הגילוי של ההיפוך. מראה. הגילוי של ההיפוך מבשר לבני אדם. שכך כל העסק יכול להתהפך. כמו שאתה, כן, כמו שזה התהפך ממצב למצב, כך בשור השם, שיבת ציון, היינו כחולמים. אז ימלא שחוק פינו. מה תהיה הבדיחה? מה תהיה הבדיחה? מה יהיה הצחוק? מאיפה ימלא? למה ימלא שחוק פינו? אז ימלא שחוק פינו. ימלא שחוק פינו לזה, משום שזה יהיה ההיפוך הטוטלי, ההיפוך המלא, השלם, ההיפוך של כל מה שהיה נדמה. היינו כחולמים, פתאום הכל מתגלה בהיפוך הגמור. זהו הדבר שבעיקר תכונת הנפש של בן אדם, בעיקר תכונת הנפש. זהו בעומק הדברים הדבר המשמח. לזה אנחנו מחכים. אנחנו מחכים להיפוך הגדול. כל היפוך קטן, כן. אז הוא מרמז לנו לאז ימלא שחוק פינו. אין שום ביאור, שום ביאור אין. מה מצחיק? מה מצחיק פה סוף סוף? מה קרה? אז הוא אמר כך, אמר כך, שיהיה כך. למה זה מצחיק? למה זה מעורר צחוק? צחוק זה הכוונה, זה ביטוי של איזושהי שמחה פנימית, במה אתה שמח, ריבונו של עולם? מה קרה? מה שקרה זה משהו מהאזימה לזחוק בי. בעומק הלב אנחנו יודעים שבדיוק לדבר כזה אנחנו מחכים. החודש אשר נהפך
מיגון לשמחה, מעבר ליום טוב. הדברים התהפכו. זהו החודש של הצחוק. זהו החודש שמגלה משהו מהאז עם הלא זכוקים. אהבת הנס זה משום שהנס קרה בדרך היפוך. הדרך הזאת זאת הדרך שאותה אנחנו אוהבים. כל מיני ישועות שבאות על ידי ניסים, על ידי גילויים חדשים, על ידי דברים אחרים, טוב, אבל כשהנס בא על ידי היפוך, אותו מצב מתהפך ממוות לחיים, זהו הדבר האהוב, זאת אהבת הנס. הנס הזה גילה את מה שעתיד להתגלות בכלל העולם, ואז עם הלא זכותים. יש משהו משמח את הלב בגילוי של היפוך, היפוך אמיתי. הרי זאת הסיבה של הצחוק שצוחקים מזה. משתמשים בזה לדברים תפלים. משתמשים בזה לדברים שחסרי ערך. צחוק, צחוק הכסיל. משתמשים בזה לצחוק הכסיל. אבל למי שמתבונן, למי שמנסה להבין באמת, זה הדבר המשמח. כאן נמצא הסוד של הפכת מספדי למחולי. כאן נמצא ויהפוך השם אלוקיך לך את הכללה לברכה. זה נקרא להפוך. להפוך זה נקרא מצב, אבל המצב חוזר, המצב מתהפך, והוא חוזר למה שהוא היה בהתחלה. אם יש דבר משמח בעולם, זה הדבר. כל גילוי של היפוך, שוב אני חוזר, כן. זה כמו כל הדברים שהם אנחנו משתמשים בכל הדברים הגדולים, ואנחנו משתמשים בהם לתפלויות, לדברים בטלים. את הצחוק אנחנו לקחנו, והשארנו אותו רק בצחוק הכסיל. אהבת הנס שנעשה להם, זה היה נס שעדיין לא נעשה מאז ומעולם. הנס הזה נעשה, אבל הוא נעשה בסתר. אף אחד לא ידע את זה. הקדוש ברוך הוא גילה את זה בתורה. ויהפוך השם אלוקיך לך את הכללה לברכה. אנחנו לא ראינו את זה, את הכללות לא שמענו, אנחנו שמענו רק את הרוח. אבל הקדוש ברוך הוא גילה בתורה, ויהפוך השם אלוקיך לך את הכללה לברכה, כי אהבך השם אלוקיך. שם נתהפכה הכללה לברכה. אבל בפועל, שנראה מצב בעולם, שהמצב הזה הוא כולו מכוון לכיוון אחד, והוא מתהפך לכיוון הפוך. לכיוון נגדי.
זה מצב שבעצם, כן, בעצם הוא שמח את הלב. הגילוי הזה זה הגילוי שמשמח את הלב, באופן שאין כמותו. זה גם לא תהליך ארוך. אם צריכים להביא דברים חדשים, אז צריך פה להביא דברים חדשים ולבטל את הדברים האלה, להביא כאן גורמים חדשים. הכל נמצא מיני ובי, מיני ובי. היפוך קורה ברגע. ויגדל אבון בת עמי מחטאת סדום, ההפוכה כמו רגע. ברגע אחד הכל מתהפך. אין פה שום תהליך. הדבר נמצא כבר, הוא פה. הוא פה, הוא רק פשוט הפוך. כשהדבר הזה מתגלה, הדבר הזה משנה את ה... זה משנה את הכל. הכל משתנה. כשיבוא המלך המשיח, שום דבר לא ישתנה. אבל הכל יתהפך. הכל הכוונה בלי שום יוצא מהכלל. הכל יתהפך. אבל לא יביאו לכאן שום דברים חדשים. הכל ממה שנמצא כבר. הכל כבר נמצא. אמרנו קודם, מי שיודע גם היום לתפוס איפה היא נקודת הכל, אז הוא גם היום יכול לקרוא, יכול לקרוא את ה, יכול לקרוא את האמת. צריך להתבונן בזה. מה שמתבאר בדברי הגמרא, בצירוף דברי רש"י. מה שמתבאר בדברי הגמרא, שזאת הייתה הסיבה שהדור קיבלו מימי אחשוורוש, מאהבת הנס שנעשה לו. מה זה? מה זה? אהבת הנס. זאת אומרת, כשהנס קרה, אז כלל ישראל אהבו את זה ועוד. זה הגילוי האהוב ביותר שישנו בעולם. אין גילוי אהוב יותר מזה. אין גילוי משמח יותר מזה. כשנתגלה להם הגילוי הזה, אז הם הבינו שהאי רצון לקבל תורה הוא היפוך של הרצון לקבל תורה. הם פשוט עומדים לא נכון, הם עומדים הפוכים. כשזה נתגלה, אז כל המצב נתגלה. הגילוי הזה זה גילוי שהאיר את כל המציאות כולה. כלל ישראל נולד פעמיים, כמו שאמרנו. הלידה האחת, ראשית, זה אברהם אבינו. זאת הראשית. אברהם אבינו שהביא לעולם את האמונה. האמת. האמת. כלל ישראל נולד, כמו שכתוב בלשון הרמב״ם, בסוף פרק ראשון מלכות עכו, מלכות עבודה זרה. אז כתוב שם, כשערכו הימים לישראל במצרים, אז הגיעו למצב שכמעט קט,
היה העיקר ששתל אברהם, נעקר, וחוזרים בני יעקב לטעות העולם ותאי אותם. העיקר ששתל אברהם עומד להיות נעקר מהעולם. אז כביכול בורא העולם שלח את משה רבינו עם כל הניסים, עם כל הגילויים של יציאת מצרים, אז נולד כלל ישראל שהוא גם זה, כמו שאומרת, גם זה כלשון הרמב"ם, הוא אנחנו, זאת האומה שיודעת את השם. זה מה שאברהם אבינו רצה לייסד, אומה שיודעת את השם. הלידה של אותה אומה שיודעת את השם זה היה ביציאת מצרים. ביציאת מצרים נולד כלל ישראל, ושם איתנו יחד נולדו כל 13 עיקרי האמונה. הכל זה נולד. נולד גם העם שהיה מוכן והלך לקראת לקבל תורה. זאת הלידה של האמת. אמת ויציב, שחרית, אמת ואמונה ערבית, אבל גם באמת ויציב וגם באמת ואמונה, אז אנחנו מספרים, מזכירים את יציאת מצרים. אמת ויציב, אמת ואמונה. הלידה השנייה הייתה הלידה שנשאה בתוכה את הגילוי. לא גילוי של אמת, אלא גילוי שאין שום דבר אחר זולת האמת. וכל מה שנראה שקר, כל זה זאת האמת שהתהפכה. זה הגילוי של ניסן וזה הגילוי של חודש אדר. אלה הם שני הגילויים. על שניהם אנחנו קיימים. כלל ישראל נשען על שני הרגליים האלה. אדר וניסן. היה פעם אדם שהגיע לשפלות, כפי שמשמע בדברי הגמרא, אז זאת הייתה שפלות שאף אדם לא הגיע אליה. הוא הגיע לדיוטה התחתונה של התחתונות. הוא הגיע לנמוך מאוד. קראו לו אליעזר בן דורדאי. והוא חי חיי הבל, חיי תינופת, חיים של... הוא הגיע לשפל שאין נמוך ממנו. הוא קלט באיזה אופן שהוא, על ידי שמישהו אמר לו משהו, הוא קלט באיזה אופן שהוא, באיזה מצב הוא נמצא. אז הוא יצא
הלך וישב לו בין ערים וגבעות, ואיזה שהוא חור בקצה העולם, והתחיל להתחנן שכולם יבקשו עליו רחמים. שמיים וארץ בקשו עליי רחמים, ערים וגבעות בקשו עליי רחמים, שמש וירח בקשו עליי, כולם שיבקשו עליו רחמים. הוא הגיע מהר מאוד למסקנה, אם כן אין הדבר תלוי אלא בי. אז כתוב שהוא הניח את ראשו בן גרקה ובכה עד שיצא נשמתו. ואז יצאה בת קול ואמרה, רבי אליעזר בן דורדאיה, מזומן לחיי העולם. הוא הגיע ברגע. כתוב שאחרי שבת קול הזאת נשמעה, היא נשמעה בכל קצה העולם, מי שיכול היה לשמוע. אז רבי במקומו בביתו שמע את הבת קול הזאת, רבי אליעזר בן דורדאיה, רבי אליעזר בן דורדאיה, מזומן לחיי העולם הבא. אז כתוב בגמרא, בכה רבי ואמר, יש קונה עולמו בשעה אחת. מה זה? מה הציון המיוחד של שעה אחת? יש שאינו קונה אפילו בכמה שנים. שעה אחת זה תהליך של עיבור. כמה שנים זה תהליך של צניחה, של גידור, של להשתבח באיזה אופן שהוא. להשתפר. שעה אחת זה היפוך. אם הוא קנה את כל עולמו בשעה אחת, זאת אומרת משפל שאין כמו עד לגובה, הייצור הזה נקרא רבי, ועוד בת כל יוצאת מכריזה את זה בכל העולם כולו. הייצור הזה היה רבי, והוא לימד את כל העולם כולו את הסוד של היפוך. הוא היה הרבי של היפוך. איך הופכים שפלות שאין נמוכה ממנה, איך הופכים את זה לגובה שאין גבוה ממנה? בכלל הבחייה של רבי, כתוב בגמרא, בחר רבי גם את זה. לא דיין בבעלי תשובה שמקבלים אותם, אלא שקוראים אותם רבי. זהו יש קונה עולמו בשעה אחת. העניין של שעה אחת זה, יש כאן תופעה אחרת, זאת מציאות אחרת. זה סדר אחר, זה עניין, זה גילוי מסוג אחר. זה מה שנקרא היפוך. בשביל היפוך לא צריך לחכות לשום דבר חדש. הכל נמצא במקום. רק תהפוך את זה לצד הנכון. תשים את זה נכון. אז הכל אחרת. הכל מתהפך. זה סוד הישועה של פורים. זה סוד הלידה של פורים. בלי זה. אז את כל מה שקיבלנו בניסן היינו מזמן מאבדים. בלי הלידה הנוספת הזאת, בלי הגילוי הנוסף הזה, בלי הגילוי הזה שלא נתגלה ביציאת מצרים. זה לא נתגלה ביציאת מצרים. יציאת מצרים הייתה על ידי ניסים, על ידי גילויים חדשים. ויוציאנו השם ממצרים ביד חזקה, בזרוע נטויה, במורא גדול, באותות ובמופתים. הגאולה של אדר הייתה ונהפוך. החודש אשר נהפך. וזה רצינו להגיע. פתחנו בשאלה מה זה מי שנכנס. מה זה מי שנכנס? לאן נכנס? מה נכנס? מה הלשון נכנס? מה הלשון נכנס אומר? למה זה? מה זה? אדם נכנס? אדם מגיע. עם. אין שום שמחה בהגעה של אדם. מי שנכנס אדם, זה הכוונה, נכנס פה משהו חדש לסדר העולם. זה פירוש המילים, מי שנכנס אדם. מי שנכנס אדם, כאן יצטרף עוד משהו לתוך סדר העולם. זה מה שמרבה בשמחה. מי שנכנס עם, נכנס עוד משהו לסדר העולם. נכנס תהליך של חורבן. תהליך של חורבן. זה ממעטים בשמחה. זה דבר שמביא אבלות. אבל מי שנכנס אב, מי שנכנס הכוונה, מה שאדם מגלה נכנס לסדר העולם. זה לא היה דבר חריג. זה לא דבר שהוא כן, מחוץ לסדר. זה יצטרף לסדר. זה מה שמביא את המרבין בשמחה. זה מה שרצינו לבין. זאת הנקודה. חודש אדר, זה החודש שבו אנחנו קרובים יותר מכל זמן אחר. לאז ימלא שחוק פינו. השחוק הזה הוא בעצם עניינו של חודש אדר. זאת הסוגיה של אדר. כביכול בורא העולם שתל את התכונה הזאת, שם את התכונה הזאת בחודש הזה. הכוח האנושי, הגילוי של הכוח האנושי הזה, של צחוק, צחוק, שאנחנו משתמשים בכוח הזה לדברי הבל, להבלי הבלים, אנחנו מיישמים אותו על בדיחות תפלות, על עוד מיני שטויות. אבל זה רק מגלה לנו את העיקרון. העיקרון הוא, פה בדבר הזה עצמו, מונחת שמחה שאין כמוה. הדבר הזה הוא גילוי של שמחה שאין כמותה. הכל כבר נמצא איתן. זה רק לא במצב הנכון. זה במצב הפוך. הגילוי הזה הוא משמח את הלב בצורה שאין כמותה. הכל נמצא פה, הכל בידינו. ואם נרצה, אז יש לנו גם ממי ללמוד את זה, את היש קונה עולמו בשעך. השם יעזור לנו. במהרה בימינו יתגלה אז ימלא זכות פינו.